אז ניכנס לפסח גם, ונתחיל מתחילת הדברים. כבר נמצאים ב-30 יום ששואלים ודורשים בענייני הפסח. ההלכה הראשונה בענייני הפסח, סימן תקפ"ט. ההלכה הראשונה בענייני הפסח עוסקת במעות חיטים. ובהלכה של מעות חיטים, קמחא דפסחא, מאיר המשנה ברורה הערה מאוד מאוד חשובה להלכה. הוא מאיר את זה לא במשנה ברורה, אלא בשער הציון, שירצה יראה שם בפנים, באות י' בשער הציון, בסימן הראשון בהלכות פסח. הלכה שהיא יסודית מאוד. הוא אומר שעניין קמחא דפסחא הוא לא משום דין של מתנות עניים רגיל. זה יש בכל חג, היינו עכשיו בפורים מתנות לאביונים, אלא שישנו דין מיוחד בפסח. והדין המיוחד בפסח הוא שצריך לצאת לחירות. ואין אפשרות שאתה תצא לחירות אם יש יהודי שאתה עוד לא נתת לו את המעות חיטים שלו. כמו אם יש יהודי שלא קיבל את המצה שלו, אז החירות שלך פגומה. ולכן מצד הדין של חג החירות, מצד הדין של יציאה לחירות, דין מעות חיטין פותח את ענייני פסח. יסוד מעניין מאוד בהלכה, דברי המשנה ברורה. שהיסוד הוא חירות. היסוד הוא לא מתנות אביונים רגיל, אלא היסוד של חירות. זה יסוד, יסוד מעניין מאוד. זאת ההלכה, זה הסימן הראשון, סימן תקפ"ט. ואחריו עוברים לשבת הגדול, ואחר כך ניכנס ככה קצת הלאה לליל הסדר ולהגדה, אבל שבת הגדול, אני רוצה לגעת בה לרגע, כי גם שוב, אנחנו גם לפניה לא נהיה. זו ההלכה הבאה, סימן תלמד בשולחן ערוך, הוא שהשבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול. ויש סיבות למה קוראים אותו שבת הגדול. נזכר מיד. אבל ישנה שאלה מעניינת מאוד מאוד, שהיא הבסיס, אני חושב, לדיון על שבת הגדול. עסקנו בשבת הגדול, אני לא זוכר אם בשנה שעברה או לפני שנתיים. נכון, אייל? שנה שעברה או שנתיים? שנתיים, אני חושב. זהו. אז עסקנו פעם בשבת הגדול, אבל ישנו דיון, שאני חושב שלא נכנסנו אליו, ישנו דיון מעניין מאוד מאוד, שהוא הדיון הראשוני, אליו עדיין נכנסנו, הוא הדיון הראשוני בשבת הגדול. תודה רבה רבה רבה. הנוסח, נוסח הדברים, אני קורא אותם כמו שהם מופיעים במרן, בשולחן ערוך. תף למד ובו סעיף אחד, שבת שלפני הפסח, קוראים אותו שבת הגדול. אלה שתי ההלכות היחידות שיש לפני שעוברים לענייני חמץ, בדיקת חמץ. א', מעות חיטין, אחרי זה ההלכות הרגילות של ניסן שלא נופלים על פניהם, וכל הדינים המיוחדים של אי אמירת החנון בניסן, ואז ההלכה הבאה, שבת שלפני הפסח, קוראים אותו שבת הגדול, מפני הנס שנעשה בו. עוד רגע נדבר על זה. אבל רק נזכיר דבר אחד שמוסכם על כולם, והוא הבסיס למושג שבת הגדול. על פי חז"ל, אותה השנה שיצאנו ממצרים, הידה יום יציאת מצרים בימי השבוע ביום חמישי. ט"ו, ליל ט"ו, חל ביום חמישי בשבוע. כך מופיע בסדר עולם, וכך מופיע בכל דברי חז"ל, שיום חמישי היה יום היציאה. על פי זה יוצא שהשבת שלפני הייתה י' ניסן. ומה היה בי' ניסן? כולנו זוכרים. בי' ניסן, כך, אפשר חומש אחד? בי' ניסן לא צריך חומשים. בי' ניסן התורה מתארת, בראש חודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, ושם אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בעשור לחודש, משכו וקחו לכם, זה הנוסח, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת ישראל אמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלע ואת אבות סלע בית, וממעט הבית מיות מסה, ולקחו שכינו הקרוב. אז השחיטה לא התרחשה ביוד בניסן של קורבן הפסח, אלא שבעשור לחודש הייתה המשיכה. זה חשוב מאוד היום הזה, כי זה יום שהיה רק בפסח מצרים. כל פסח אחר במשך הדורות אין דין מיוחד בעשור לחודש. אז בעשור לחודש היה דין של משכו וקחו לכם. משכו בעשור לחודש ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. וכיוון שזה נאמר בעשור לחודש, והעשור לחודש היה בשבת, אז מציינים את השבת. מה היה באותה שבת? אז על פי דברי ראשונים, כפי שזה מופיע בטור, נראה את זה עוד רגע מבפנים, על פי דברי ראשונים כתוב כך, בעשור לחודש כשלקחו ישראל פסחיהם באותו שבת, נתקבצו בחורי מצרים אצלם. ושאלו למה זה הם עושים כך? כולם לוקחים פתאום את השה. אמרו להם, זבח פסח הוא להשם שיהרוג בחורי מצרים. הלכו בחורי מצרים אצל אבותיהם ואל פרעו, לבקש מהם שישלחו את ישראל. ולא רצו. ועשו הבחורות עמהם מלחמה. כלומר, זה סיפור היסטורי מאוד 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 חשוב. ועשו הבכורות עמהם מלחמה. זה תוספות שמעריך בזה, וראשונים מדברים בזה. והרגו הרבה מהם. כלומר, על פי התיאור הזה של חז"ל, ביוד בניסן, באותה שנה, מתרחשת מלחמה פנימית במצרים. היא מתרחשת בעקבות זה שבני ישראל לוקחים את השה, ואמרו להם, זבח פסח הוא להשם שיהרוג בחורי מצרים. אגב, אתם שמים לב שעל פי המדרש הזה לא מופיע פה בכלל המושג ששחטו את אלוהי מצרים. כל מה שאנחנו יודעים תמיד שהשה הוא אלוהי מצרים, לא מופיע במדרש שאני מתאר עכשיו. אלא הם ראו את הפעולה הזו, הם ראו שכולם לוקחים וקושרים שה, אז הם שאלו אותם מה זה, והם אמרו להם זבח פסח הוא שיהרוג את בחורי מצרים. הם הולכים לפרעו, פרעו לא מוכן לשחרר את ישראל, ואז מתחילה מלחמה פנימית. וזה שכתוב למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו, והפירוש לפי זה הוא למכה מצרים איך? בבחוריהם, על ידי בחוריהם. בחוריהם עצמם היכו את מצרים. וקבעו נס זה לזיכרון לדורות בשבת, וקראו שבת הגדול, לזיכרון הנס הגדול. אני קורא את אותו דבר בטור, ששם מופיע עוד משהו אחד, ומיד נתייחס לכל העניין של שבת הגדול, וגם זה רק כהקדמה, אני מזה רוצה להיכנס לתחילת ההגדה. בטור כתוב בערך אותו דבר, אבל שם מופיע עוד משפט אחד, והוא המשפט שאנחנו מכירים. שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול. והטעם לפי שנעשה בו נס גדול, שפסח מצרים יקחו מבעשור, כי דכתיב בעשור לחודש וכולי, ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה', בסדר? ונמצא שיוד בחודש שבת, ולקחו להם כל אחד צלע פסחו וקשר אותו בקרעי מיטתו. ושאלו המצרים, למה זה לכם? והשיבו לשוחטו לשם פסח. עכשיו שימו לב לביטוי בטור, כאן זה קצת שונה. לשוחטו לשם פסח במצוות השם עלינו. כאן אין סיפור על האינטיפאדה הפנימית, כאן אין סיפור על מלחמה פנימית במצרים. שימו לב ללשון הטור, מה שסיפרנו מקודם אלה דברי בעלי התוספות. וככה מופיע בראשונים לפני כן, זה יסוד גדול מאוד. עכשיו סיפור אחר. ושאלו המצרים, למה זה לכם? והשיבו לשוחטו לשם פסח במצוות השם עלינו. והיו שיניהם כהות. כנראה נלקח מהפתה כעת שיניו. והיו שיניהם כהות על ששוחטין את אלוהיהם. מכאן המידע השני. ולא היו רשאים לומר להם דבר. ועל שם אותו הנס, קוראים אותו שבת הגדול. אז זה שני ניסים אחרים לגמרי. כלומר, הנס שדיברנו עליו מקודם הוא מה? שבתוך מצרים התחילה התקוממות, ובחורי מצרים נלחמו במצרים. זה נס חשוב מאוד, שנקרא הגדול. מה גדול בנס הזה? צריך להבין. כי חלק גדול מהמפרשים רוצים להגיד שזה שבת הגדול, כי הנס הוא גדול יותר מהנס שיהיה באותו שבוע, כלומר מיציאת מצרים. וצריך להבין מה הנס. לכאורה גם נס מיותר. כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יהרוג את בחורי מצרים. אז הייתה מלחמה, נו, אז מה? מה זה הוסיף לנו ליציאה עצמה? הרי לכאורה הנס הזה לא שינה כלום. לכאורה גם ודאי שהוא לא שינה בנו. לפי הסיפור השני של מה שמביא הטור, אני מבין שיש כאן נס משני כיוונים. האחד שהמצרים לא אמרו להם כלום. הייתה יכולה להיות שחיטה. מה פירוש שאתם שוחטים את אלוהי מצרים? והשני, ואולי הוא הראשון, שהיהודים לא איבדו שום אומץ, שום פחד, סליחה, היה להם את התוקף, את האומץ, לשחוט את אלוהי מצרים. השאלה לפי זה ולפי זה, שכל הראשונים כבר מאוחר יותר שואלים, היא אחת. אין לנו חוץ משבת הגדול שום אירוע, זו שאלה שכולם מדברים בה. אין לנו שום אירוע בשנה שלא נקבע על פי ימי החודש, אלא על פי ימי השבוע. באיזה פלפול יפה הוכחנו שבאותה שנה י' בניסן היה שבת. נו, אז אם מה שמעניין אותי הוא ימי השבוע, אז באופן קבוע צריך לעשות את ליל הסדר ביום חמישי. ממתי אני הולך על פי ימי השבוע? אין אף חג, אף אירוע, אף ציון, אפילו לא אחד, בשנה, שהולך על פי ימי השבוע. יש אחד. האשכנזים שמתחילים להגיד סליחות סוף סוף, בערב ראש השנה, זה גם כנס הגדול שהם מתעוררים, להגיד סליחות במוצאי שבת, זה אולי גדול עוד יותר מהנס שלה, אבל זה משהו אחר. אז הם באים במוצאי שבת אחרי הצ'ונט וזה, והם מאוד מתפעלים שהם הגיעו, אז הם גם יש להם ניגון במוצאי מנוחה, כי דמנוחה תחילה, הגענו. יפה מאוד. אז שם זה גם כן הולך על פי מוצאי שבת. שם זה הולך על פי מוצאי שבת, אבל זה לא הגדרה בהלכה, אין בשולחן ערוך סעיף. אנחנו קבענו שזה יהיה במוצאי שבת, יש לזה גם סיבות, דיברנו בזה יותר מפעם. יש לזה סיבות כאלה ואחרות, אבל המושג חג, נס, אירוע שחל בלוח השנה, והוא חל על פי היום בשבוע שלו, חריג אך ורק לשבת הגדול. אני אחזור עוד מעט לעניין, אבל ישנן שתי תשובות חריגות. מעניינות מאוד למה הולכים על פי שבת ולא על פי התאריך בחודש. התשובה האחת נמצאת במגן אברהם ובשולחן ערוך הרב, בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן. ושם התשובה היא מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר כך, ולמה לא קבעו בעשירי לחודש? סתם, בין שחל בשבת, בין שחל בחול. נכון זו השאלה שלנו? כדרך שנקבעו כל המועדים, תשובת השולחן ערוך הרב היא, לפי שבעשרה בניסן, מאוד מעניין, מה קרה? כן, נו, אז שיקבעו את זה בעשור לחודש. למה קבעו בשבת ולא בעשור? לפי שבעשרה בניסן מתה מרים. וקבעו בו תענית כשחל בחול. אז כדי שלא תדחה התענית את האירוע של יוד, קבעו את יוד בשבת כדי ששום דבר לא יבטל אותו. זה מחייב הבנה, זה תירוץ אחד שמופיע, השולחן ערוך הרב, קראתי את לשונו, המגן אברהם גם הולך לאותו כיוון לפני כן. ותירוץ שני, תירוץ השני קודם לזה. התירוץ השני אומר הבח, הבית חדש. והוא אומר כך, מעניין מאוד מאוד. שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול. מה שתמהין העולם. דעמי ייחסו לנס אל השבת ולא ליום העשירי בחודש. נכון שכולם שואלים את אותה שאלה? ולא ליום העשירי בחודש. כבר נאמרו בו דברים הרבה. כך אומר רבך. ואני קיבלתי דעתם הוא, לפי שבעשור לחודש, מה עוד קרה היסטורית? מות מרים, דיברנו. מה? לפי, לא, באר זה אותו יום. מות מרים. לפי שבעשור לחודש, עלו מן הירדן. מעניין הוא ששני הדברים מתרחשים 39 ו-40 שנה אחרי. מות מרים זה בשנה ה-40 במדבר, והכניסה לארץ זה בשנה שאחרי הסיום של 40 שנה, עם יהושע. לפי שבעשור לחודש עלו מן הירדן, עכשיו זה בכלל לא מובן, כי מה שאתה לא רוצה לקבוע את זה בעשור לחודש, כי זה מות מרים, מה היה ההיגיון שלך? שלפעמים זה תענית, ואני לא רוצה שיוד בניסן יידחה מפני התענית. לא מצליח להבין, אם הנס הוא כל כך גדול, אז למה שהוא יידחה מפני התענית? שהתענית יידחה. מה? גם מי צם היום ביוד בניסן? זה נקרא תענית צדיקים. מה החיבור? בין, כנראה שיש חיבור פנימי בין מיטת מרים לבין כל הנושא של יוד לחודש, של משכו וקחו. צריך להבין מה. אני משאיר את זה רגע פתוח, אבל תשמעו רגע את דברי הבח, כי הדברים שלו הם אחרים לגמרי. מדהימים. לפי שבעשור לחודש עלו מן הירדן. ואם היו מייחסים הנס ליום העשירי, והיו קוראים יום העשירי יום גדול, אז מה אכפת לך? אז שעשו שתי סעודות, אחת לכבוד זה ואחת לכבוד זה, מה הבעיה? היו טועים לומר שעל שם הנס שעלו מן הירדן נקרא גדול. וזה לא כזה גדול. מה הוא אומר בה? ולכך ייחסו הדבר אל השבת. לפי שידוע היה שעלייתה מן הירדן לא היה בשבת. שמעתם? זה שני תירוצים שהולכים על שני נושאים, אבל הם הפוכים. התירוץ הראשון של השולחן ערוך הרב אומר שאם היינו קובעים את זה ביוד בניסן, אז זה לפעמים היה בטל לעומת מיטת מרים. כי התענית הייתה דוחה את זה. והתירוץ השני, ולא רוצים שהתענית ידחה את זה, לכן קבעו את זה בשבת. במובן הזה זה דומה. התירוץ השני אומר, הם ידעו שיהושע נכנס עם ישראל לארץ ועלו מן הירדן, לא בשבת. כדי שלא יחשבו שהתיאור הוא תיאור של העלייה לארץ של י' בניסן, לכן קבעו את זה בשבת, שלא יגידו, שכה של שלום, שלא יגידו שזה על העלייה מן הירדן. שני דברים בגדולי גדולי גדולי הפוסקים. איתן שואל שאלה אחרת לגמרי, למה ביוד ניסן אין אירוע על עצם הכניסה לארץ? זה השאלה שצריך לשאול פה עכשיו. אם היית אומר כי זה כבר נמצא ביוד של שבת הגדול, אומר לך הבך לא. יוד של שבת הגדול לא בא לכלול בתוכו גם את יוד של הכניסה לארץ. כי עשו את זה בכוונה בשבת, שבו כולם יודעים שזה לא היה בשבת. מה זה, יש עניין לא השאלה היא מצוינת, זה שאלה בכלל מכיוון אחר, איתן שואל, למה אין יום, תעזבו, לא דן עכשיו על שבת הגדול, למה אין יום שמציין את י' בניסן, את היום שעלו מן הירדן? לא מספיק חשוב?
גם שם היה נס קטן,
מציינים אותו, כל פעם כשרוצים לדבר על הליל המצרי, מציינים את הירדן יסוב לאחור. לא אמרו הירדן יסוב לאחור כי רצו לשיר שיר, כי דיברו על הנס של הירדן. אז מציינים את הנס ומדברים על הנס, אבל זה כמעט כתוב פה ששבת הגדול בא להגיד שלא תעשה בטעות ביוד. זה משהו שצריך להבין אותו לעומק. זה דבר שצריך להבין אותו מאוד מאוד מאוד. הבך עצמו שואל שאלה נוספת, ולדעתי אחרי התשובה לשאלה הזאת, בה עסקנו, בה אני זוכר שעסקנו בשאלה השנייה, רק עליה דיברנו. אבל לדעתי אחרי התשובה לשאלה הזו אפשר להתייחס לשני הדברים שוב. הבך שואל אחרי זה שאלה מעולה. מה אמרנו? שלפי הטור מה היה הנס? לא שהיה מלחמה פנימית במצרים, עוד נשארה לנו פתוחה השאלה מה אכפת לי שהייתה מלחמה פנימית במצרים. נכון? א', מה אכפת לי? אני אגדיר את השאלה הזו משלוש רמות. א', מה אכפת לי? ב', זה מיותר. זאת אומרת, שתהיה. אבל בפועל, הרי זה לא חסך את מכת בחורות. כלומר, זה לא שהתוכניות השתנו. בעקבות האירוע שהיה במכה מצרים בבחוריהם, אז יצאנו ממצרים שעה לפני מקבל לעשות שתי שבתות הגדול. אבל זה לא שינה כלום, יצאנו בחצי הלילה, כמו שנאמר, כה אמר השם, כחצות הלילה, הכל בדיוק כמו שהיה, נכון? רק היה עוד אירוע של מלחמה פנימית במצרים. מחילה, ישראלים אומרים שיבוסם להם. אין לנו הרבה סנטימנטים לחבר'ה האלה ברגע שלפני מכת בחורות. אז מה זה, למה זה כל כך חשוב? כלומר, אז השאלה הראשונה היא בקטע הזה של מצרים, מה גודל הנס? סתם, האם הוא הועיל במשהו, מה הייתה תועלתו של הנס? ומי שאומר שזה נקרא שבת הגדול, כי זה נס גדול מהנס של ליל הסדר, אז זה בכלל צריך להבין אז מה היה פה. צריך לכאורה שייך אליהם. הטור, כמו שאמרנו, נקט במשהו אחר לגמרי. הטור אמר שהנס הוא שמה ששחטנו את אלוהי מצרים והם לא היו רשאים להגיד דבר ואנחנו, אני מוסיף, רשאים לקרוא את הטור בשני כיוונים או שהנס הוא שהם לא פתחו את פיהם או שהנס הוא שאנחנו היינו בעלי תוקף, שני הדברים נכונים. אבל הבך יש שאלה בסיסית על ההסבר הזה, רצינית מאוד מאוד. הוא שואל כך, ומה שכתוב והיו שיניהם כהות על ששחטו את אלוהיהם, קשה. דלמה היו שיניהם כהות עכשיו ביותר? שאלה מצוינת. מאז הגן כולנו יודעים שביוד בניסן לקחנו וביוד דלת שחטנו את אלוהי מצרים. ובא הבך וזה מסוכן מה שהוא עושה, כי הוא שואל על כל הקופה. וכי לא היו מצרים יודעים שישראל שוחטים ואוכלים אלים וכבשים בכל יום ביום? מה החידוש? מה, יהודים לא אכלו אלים וכבשים? מה הבעיה? מאז ומעולם שחטו, לא ראינו אף פעם שאסרו לשחוט. איפה ראינו שכל זמן שהיו במצרים לא שחטו? מאיפה יודעים את זה? זה אנחנו יודעים מהמדרש שאנחנו ככה ניתחנו, אבל איפה ראינו את זה? ונראה שישראל, זה מהפך הבך, הודיעו למצרים, זה שני שלבים, הבך הזה הוא בשני שלבים, אז להחזיק טוב. נראה שישראל הודיעו למצרים שמצוות השם עלינו לשוחתו. כלומר, הם לא אמרו להם רק שהם שוחטים עכשיו את השה. אלא הם אמרו, אנחנו שוחטים עכשיו את השה הזה במצוות השם, עכשיו תקשיבו טוב, למטה, כלומר, אנחנו שוחטים את השה הזה למטה, כי בזה ישחט, בטט, גם הלמעלה. כלומר, לשה שלמטה יש את הכוח שלו מלמעלה. כמו לכל דבר מלמטה. אין לך עשב מלמטה שאין לו את המלאך מלמעלה, המכה עליו ואומר לו גדל. אין לך מצרים שאין שרו של מצרים למעלה. אין לך ישמעאל שאין שרו של ישמעאל. אין עשיו שאין שרו של עשיו. לכל אומה יש את האלוהיה. ואז כתוב, וזהו על ששחטו את אלוהיהם, לא את זה שלמטה. דעת מרבה גם את אלוהיהם שלמעלה. כלומר, החידוש הוא לא ששחטו זה. היהודים היו מן הסתם מנומסים, ולא היו שוחטים את השה שהיה מהווה אלוהי מצרים בכיכרות. אבל הם כולם ידעו שזו האמונה שלהם, והם כן אוכלים שה. בסדר גמור, כל אחד אוכל מה שהוא אוהב. הם אוכלים שה. אבל באותו היום שהם רואים בעשור לחודש את כולם שוחטים, והם שואלים אותם מה זה, והם אומרים להם שעכשיו שוחטים במצוות השם, שאמר שבזה ישחט הכוח של השה למעלה. אז הם מוכריזו על מלחמה רוחנית עכשיו. ולכן המושג שחטו את אלוהיהם בא להגיד, אנחנו לא שוחטים את השה, כמו שתמיד הבנו שהשה היה. אלא לשה הזה יש את השר שלו, ואותו אנחנו שוחטים עכשיו על ידי מעשינו פה. בעומק, למעשה שלי למטה יש כוח להשפיע למעלה. אבל עכשיו מגיע הבך החשוב. ועוד משמע, תשמעו עכשיו, זה נורא. ששחטו את אלוהיהם, הכוונה היא לא להיבהל את אלוהיהם של ישראל. כי רובם של ישראל עבדו עבודה זרה. וכדברי רבותינו זכרם לברכה, משכו ידיכם, משכו, קחו לכם, לומדים חז"ל, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצווה. ועל כן היו שיניהם כהות, כי עד עתה עבדו לו. מי? בישראל. אני לא חושב שהפשט הוא שבאמת היו כל יום עובדים לשה. אולי גם חס ושלום. אבל הפשט הוא שעד עתה נתנו לשה הזה ישות. אמרו היהודים, חבר'ה, תשמעו, הכל טוב. אבל לא צריך להסתבך איתו. יש כוח לאלוהי מצרים. מן הסתם הוסיפו, הקודש ברוך הוא נתן לו כוח. אמרו 18 לפני, 18 אחרי. אבל יש כוח לאלוהי מצרים. וביוד בניסן שחטו ישראל את אלוהיהם. שמעתם איך הבך הבין? ועכשיו ששוחטין את אלוהיהם של עצמם למטה, ובזה ישחט זה שלמעלה. לפי הפירוש השני של הבך, לא בזה שאני אומר לו, אני שוחט את האלוה שלכם, ישחט זה שלמעלה. על ידי זה תהיה מקסימום הפגנה. אבל כשאני שוחט את האלוה שלי, שלמטה, בזה נשחט האלוה שלי שלמעלה. אתם יודעים מה כתוב בבך הזה? שביוד בניסן היה יום ענק של חזרה בתשובה. שיוד בניסן היה יום של הפיכה, שבעשור לחודש הייתה הפיכה של המציאות. המצרי שראה אותי עכשיו שוחט, ואני מסביר לו שהחלטתי לשרוף את האלוה שעד אתמול עבדתי אליו. והוא אומר לי, שמע, אתה הרי לא שרב של העיר, אנחנו מכירים אותך. אתמול אישנו ביחד, מה אתה מבלבל במוח? שתינו ביחד, אישנו ביחד, וביחד אחרי זה אמרנו שניתן לאלוה הזה, זה, את הדולרים שאני נתתי לאלוה קיבלתי ממך. רק אתה אמרת שעושים את זה עם הייטר. סידרת איזה פטנט. אבל לא שחטת את אלוהי מצרים. אמרת, תראה, כתוב בעיתון. לא באמת שרפת. לא אמרת, הטמטום הזה לא לנו. לא מחקת את זה. לכן, הוא גם לא נשחט למעלה. אתם שומעים מה שכתוב בבח? זה מהפכת עולם. אם לא הייתי אומר 20 פעם שזה כתוב בבח, היו אומרים שזה כפירה מה שאני אומר. הנס הוא, ככה לומד הבח, ששחטו ישראל את אלוהיהם. וכששחטו ישראל את אלוהיהם, הם קבעו שהם שוחטים אותו, ובזה נשחטה למעלה. הוא לא עונה בזה למה זה שבת. הוא הסביר למה זה שבת, מה הוא אמר מקודם למה זה שבת? כדי שלא תחשוב ש... עלייה מהירדן. ואני יודעתי, הבח רוצה להגיד דבר אחד. אחרי זה אני אחזור למיטת מרים. הבח רוצה להגיד דבר אחד יסודי. כל כך פשוט, הוא ענק. הנס של י' בניסן הוא הנס הגדול של השבוע. לא הנס של יציאת מצרים בתתוו. בתתוו הקודש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. בליל תתוו גילינו אמונה מופלאה וחיכינו עד חצי הלילה. בי"ד שחטנו, אבל הנס הגדול היה לקחת את האלוה שעד אתמול אני הייתי משועבד לו. לכל מי שלא מבין שכשאומרים מצרים מתכוונים קודם כל למצרים הרוחנית, גם היום, גם הרגע, כשמדברים על יציאת מצרים, מדברים על יציאת מצרים עכשיו, פה, ברגע זה. בכל דור ודור. וכשביוד בניסן אני לוקח את אלוהי מצרים וקושר אותו למיטה, תחשבו רגע על מיליוני אנשים מכורים שקשרו את ההתמכרות, ועם קשירת ההתמכרות אמרו הלל הגדול. ועכשיו יש להם 4 ימים לחזור בהם. הם יכולים להוציא את השה מהמיטה בקלות. הם קשרו אותו לקרעי המיטה. אגב, בנוסח של התוספות שמדברים על המלחמה עם המצרים, לא מוזכר הנושא של קרעי המיטה. לעניות דעתי הסיבה היא פשוטה. כי אם הבח צודק במה שהוא לימד אותנו, כלומר הוא צודק, אם אנחנו מבינים מה הבח אומר, אז בעצם ביוד בניסן זה היה לשרוף את ההתמכרות שלי. אין מקום שזה בא לידי ביטוי יותר מאשר בקרעי המיטה. למה קשרו אותו לקרעי המיטה? למה לא קשרו אותו לבית? למה לא קשרו אותו לגדר? מה זה קשור לקרעי המיטה? למה הוא צריך לקשר לקרעי המיטה? כתוב בראשונים שמיטה נקראת מיטה מלשון להטות. שם נמצאים כל הדברים שאני מוטה מפה ומפה ומפה ומפה. מהשנייה הראשונה, מהשנייה שקשה לי לקום בבוקר. וכל שנייה ושנייה. מה שמופיע בראשונים זה שבליל הסדר, אגב, יושבים על מיטות. זה הנוסח ברמב״ם. יושבים על המיטות כבני חורין. לעניות דעתי, יושבים על אותם המיטות שקודם כל קשרו את השה לקראיהם. כי הרי ודאי באותו הדור היהודים קשרו אותו לקראי המיטה וישבו כבני חורין על המיטה. אז על איזו מיטה זה היה? מה, הם קנו בתת בניסן מיטות לקשור? זה המיטה. זה דבר מדהים. ואגב, אתם יודעים מה פירוש חדר המיטות בנביאים? המושג חדר המיטות, אני אזכיר לכם את המושג. זוכרים את יואש המלך? מגנוב עליו דקה? הזכרנו אותו בהפטרה של פרשת שקלים. בן 7 שנים יהואש במולכו. זוכרים את הסיפור של יואש? יואש 40 שנה מולך בירושלים. הוא בן 7 שנים פיזית במולכו, לא כמו שאול שכתוב בן שנה כביטוי. הסיפור שלו הוא סיפור מרתק. הסיפור שלו הוא שאימו ושם אימו צביה מבאר שבע. הסבתא שלו היא עתליה. ושם החיבור המזעזע של ממלכת עומרי אחאב איזבל עם ממלכת יהודה. זה נהיה שם חתונה אחת שלמה. ואז יהוידע הכהן לוקח את הכל לאיזה מקום אחר ומתחילה מהפכה, ועתליה המרשעת, האישה היחידה שנקראת בכל התנ״ך המרשעת, איזבל לא זכתה לתואר הזה, עתליה אם הממלכה שמולכת בכוח הזרוע שלה במשך כמה שנים, עתליה המרשעת לוקחת את כל זרע הממלכה ושוחטת אותו. שוחטת את זרע הממלכה. ונותר שם, זוכרים את הסיפור הזה? ונותר שם תינוק קטן יואש. יהוידע הכהן לוקח אותו, והוא שומר עליו. מי שמציל אותו זה הדודה שם. ושומרים עליו, והמקום ששומרים עליו, אתם יודעים איפה הוא? בחדר המיטות. קודש הקודשים זה מה שאתה זוכר מהמדרש, אבל לא כתוב ככה בנביא. בחדר המיטות. אומרים חז"ל שחדר המיטות הוא כינוי לקודש הקודשים. זה לא יאמין. שם מחביאים אותו עד גיל 7. מקלט מדיני. ואז בגיל 7 עושים ממלכה. והיא רואה מהחלונות, ושם מופיע כל הסיפור עם יהוידע וכו'. ויהוידע הזה מופיע בהפטרה של שבת שקלים, דואג לבדק הבית, ובהתחלה כשקוראים את הסיפור זה נראה כאילו יואש הוא במחילה בובה, כאילו ילד קטן שאתה רואה שם את ההפטרה בפנים, זה נראה כאילו, אפשר שנייה אחת? זה נראה כאילו יואש עושה מה שיהוידע אומר לו, נכון? הוא עושה מה שיהוידע אומר לו. ויעש יהואש הישר בעיני השם כל ימיו אשר הוראו יהוידע הכהן. כל ימיו. ואז כתוב, ויהי בשנת 23 שנה למלך יהואש, לא חיזקו הכהנים את בדק הבית. אני לרגע דילגתי בהתמכרות לאלוהי מצרים, אני הולך להגיד משהו מזעזע עוד שנייה. נזכרתי בכל בגלל המילה מיטה. זה סיבוב. אבל אני חוזר עוד שנייה, זה דבר מדהים. ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים, ויאמר עליהם, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? זאת אומרת, שהמלך יהואש, כבר מזמן לא בובה. הוא היוזם. והוא קורא ליהוידע ולכהנים, והוא נותן את המוסר, נכון? והוא מצליח להוביל את הכל לעולם שלם. בסדר? והסיפור בהפטרה הוא נפלא. רק שבדברי הימים כתוב שבסוף ימיו הוא נפל. יהואש הצדיק. וחז"ל מסבירים שגם פה בפסוק שקראנו מקודם לזה מתכוונים. ויעש יהואש הישר בעיני השם כל ימיו אשר הורה הוא יהוידע הכהן. אבל במות יהוידע הכהן הוא נפל. איך? תחזיקו טוב. הזכרתי את הכל כי רציתי להגיד שחדר המיטות, קראי המיטה, מסובין על המיטות כלשון הרמב״ם, זה מסובין על אותם המיטות שהצלחתי לקשור לקראיהם את אלוהי ישראל. כלומר, את אלוהי מצרים שאני אימצתי, של הבח. היו ישראל קושרים את אלוהיהם לקראי המיטה. מה קרה ליואש אחרי שיהוידע מת? משונה מאוד. חז"ל אומרים דבר מזעזע. מזעזע, קשה להבין את זה. שיואש עשה את עצמו עבודה זרה, אלוה. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אדם שהסיפור היחיד עליו זה איך הוא דואג לבדק הבית. אתם יודעים מה הסיפור? לאט לאט עם שלם סיפר עליו סיפורים מדהימים. יש פה עוד מישהו שגדל עד גיל 7 בקודש הקודשים? בחדר המיטות של הקודש ברוך הוא בישראל? במקום של הקרובים? אתם מבינים את הביטוי חדר המיטות? ושמגיל שנה הוא בעצם גדל אצל יהוידע הכהן? זה לא שחס ושלום יהואש עשה עצמו עבודה זרה, הוא עשה פסילים של יהואש. חס ושלום. לאט לאט יהואש הפך להיות ישות. גם הוא משהו. זה דבר מדהים, זה לא יאמן. איזה סיכון. איזה סיכון. זאת אומרת, אותו יהואש שעושה הישר ומרים את כל הממלכה הזו מהמקום הכי נמוך שהיא הייתה. הכי נמוך שהיא הייתה. זה הפך להיות לבית רצח אחד גדול. העיוות והטומאה של איזבל ואחאב ועומרי חודרים לתוך ממלכת יהודה ואתה כבר לא יודע מה יותר קשה ממה שם. זה פרקים הכי נוראיים שם. אשר נימלט מחרב יהוא, חזאל, כל הסיפור שמופיע שם, נבואת אלישע. אלישע הנביא הוא הנביא שמנבא את כל התקופה הזאת. ויואש מגיע לרגע שבו הוא עושה עצמו אלוה. זה קשה מאוד. אבל מי שלא מבין את זה לא תופס את הנקודה של פסח, ולכן לדעתי של שבת הגדול, אני אגיע עוד רגע לפסח. אתם יודעים מה אומר הבח? למה אני לא רוצה שזה יהיה בשבת? כי בשבת, למה אני עושה את זה בשבת ולא בתאריך בחודש? כי בתאריך בחודש יגידו שזה היום שבו עלינו מן הירדן. אתם יודעים מה הפשט? זה טבעי לעשות חג כשנכנסים לארץ. תראו לי עם שלא עושה חג ביום שהוא נכנס לארץ. זה הטבע. ואני לא עושה חג מהיום שנכנסתי לארץ. אני עושה חג מהיום שבו אני הצלחתי לקשור את אלוהי מצרים ולשרוף את האלוהים שאתמול היה שלי. וכדי להגיד שזה הנס הגדול שבעקבותיו אפשר להיכנס לפסח, לכן קבעו את זה בשבת. אתם יודעים מה זה שבת? שבת זה מקור הברכה. שבת זה הרגע שבו אתה בטא לגמרי לגמרי אל הקודש ברוך הוא. שבת זה הרגע שבו אתה קובע, אצל חסידים מופיע שבשבוע הזה, זה השבוע היחיד בשנה שיש בו שתי שבתות. ביטוי חסידי ידוע. אין אף שבוע בשנה עם שתי שבתות. בכל שבוע יש שבת אחת. אבל יש שבוע אחד בשנה עם שתי שבתות. וזה השבוע של פסח. בגלל שהשבת הגדול זה השבת הראשונה, ופסח נקרא שבת ממחרת השבת. אז זה שבוע עם שתי שבתות. וקוראים לזה שבת, זה שבת שבתון. שבת הגדול קוראים לזה, כי רוצים להגיד שהשבת הגדולה בין השתיים היא השבת שלפני ולא השבת של פסח עצמו. כי בשבת שלפני אני שרפתי את אלוהי מצרים. וכשעלו מן הירדן ביוד בניסן, זה אירוע עצום. אבל זה לא הסיבה שבגללה אתה יכול להיכנס בכלל לפסח. וזה מרתק שאין על זה את החג. אין. כי אני צריך להבין שהשלב הזה הוא שלב חשוב מאוד מאוד מאוד. אבל את החג אני חג לא ברגע שאני עליתי מן הירדן. זה נס עצום, אני אזכיר אותו. אני יודע עליו, אני אגיד עליו הלל. אני אגיד עליו הלל. אבל אני לא אקבע עליו יום. את היום אני קובע לא כי יצאתי ממצרים. את היום אני קובע כי יצאתי להיות בן חורין. שבת הגדול באה להסביר מהו הנס של פסח בכלל. הרי מה הולך להיות בעוד 4 ימים? איך אני אוכל לשחוט את הפסח? ביוד קשרתי אותו. מה נשאר לי מכל היוד הזה? זה אגב דבר מעניין מאוד. שבת הגדול היא הדבר היחיד שנשאר לנו מפסח מצרים. אני לא יודע אם שמים לב, אני תכננתי להגיע לעוד דברים בהגדה, אבל בלי עוד דברים בהגדה. הדבר היחיד שנשאר לנו מפסח, בזה בעצם אפשר לפתוח. מה נשאר לנו מפסח מצרים? תבלתם באגודת אזוב, אין לנו. מה נשאר לנו מפסח מצרים? נעליכם חגורים, מותנכם, מה? לא נשאר לנו כלום. עושים מצגות בליל הסדר, הכל, נכון. אבל לא נשאר לנו שום דבר מפסח מצרים. כל מה שיש לנו זה רק מפסח דורות, אז מה נשאר לנו מפסח מצרים? עכשיו, בפסח מצרים היה כל היסוד של האמונה האדירה, כי צריך לזכור, הרי פסח מצרים, איפה היו בליל הסדר? בליל הסדר הראשון, כשיושבים ושרים את בצאת ישראל ממצרים, איפה היו? במצרים. בליל הסדר הראשון יושבים יהודים במצרים לפני חצי הלילה, לפני מכת בכורות. אחרי 210 שנות עבדות. אתם מכירים יהודים? למה יהודים? למה אני אומר את המשפט הזה? לא יפה. מכירים את הטבע האנושי הפשוט? אתה מספר לי על יציאת מצרים, לא ראיתי דבר כזה, זה לא יכול להיות. בסדר, מכה, מכה, כבר שנה רואים מכות. רואים עוד מכה, רואים עוד מכה, רואים עוד מכה. ליל הסדר זה היה חג האמונה האדיר. אז מה נשאר לנו ממנו? פיזית, במה אנחנו מבטאים אותו? ואני יודעתי זו הסיבה הראשונה שעושים את זה בשבת הגדול. כי רוצים שתיכנס לסיפור פסח מצרים, ובמצרים זה היה בשבת. ואתה תרגיש את שבת הגדול ותדע שהסיפור הגדול באמת יתרחש לא בי"ד בשחיטה. איך תגיע לי"ד לשחיטה? זה נשאר לנו להלכה, זה לא שייך לפסח מצרים. לא תשחט על חמץ, דם זבחי. זאת אומרת, אתה מגיע לשחיטה, אתה צריך להגיע לשחיטה כשכבר מה? כשכבר מה? כשכבר ביטלת חמץ. איך אפשר לבטל חמץ? אמיתי. לא וורטים. תמיד אנחנו אומרים את זה. אני עומד ואומר, זה חמץ, זה עוגה. זה לא. בטל ומבוטל כאפרא דארה. מה בטל ומבוטל כאפרא דארה? אתה משוגע. מה בטל ומבוטל כאפרא דארה? זה עוגה. זה מאפייה שלמה. תארו לכם שזה כל אנג'ל. מה בטל ומבוטל כאפרא דארה? זה בטל ומבוטל כאפרא דארה, שזה נוגע לך בכיס. בטל ומבוטל כאפרא דארה. דרשות, אתה אומר. מה בטל ומבוטל כאפרא דארה? והביטול צריך להיות לא בשריפה. הביטול צריך להיות בלב. מרוב שריפות ובדיקות אפשר לשכוח את ההלכה. הביטול צריך להיות בלב. אבל מי שיחשוב אמיתית, זה דבר פילי. זה לא דרשות. זה באמת אפרא דארה. זה לא, זה מים. החמץ הוא באמת אפרא דארה. אתם יודעים למה? כי הכל אפרא דארה. כי אם אתה תשרוף אותו, הדבר היחיד שישאר פה, זה מה? זה אפרא דארה. לא נעים להגיד בכל רם. זה נכון לגבי כל מה שיש פה. שכולנו נהיה בריאים. זה נכון לגבי השולחן, זה נכון לגבי הכיסא, זה נכון לגבי כל דבר ודבר. הכל אפרא דארה. אתה יודע לאיזה חירות אתה יכול לצאת כשכל דבר חוזר להיות לשנייה אפרה דארה, והכל יכול להתחיל מההתחלה? אתה יודע איזו חירות אתה יכול להגיע כשביטלת חמץ? מכל פסח מצרים לא נשאר לנו שום דבר, רק דבר אחד. סימן תף למד. השבת שלפני פסח קוראים אותו שבת הגדול. אז מה? אז יש מצווה לקרוא אותו שבת הגדול? שולחן ערוך לא כתוב לא על דרשה, לא על כלום. ראיתם פעם הלכה כזאת? השבת שלפני פסח קוראים אותו שבת הגדול. בסדר? אני אקרא אותו שבת הגדול. ואז? מבטיח, אני אקרא אותו שבת הגדול. כמה פעמים צריך להגיד? שבת הגדול, 3 פעמים, בסדר? יצאתי לקרוא. מה אני צריך לעשות? מה ההלכה? שולחן ערוך אומר הלכות, מה אני צריך לעשות עכשיו? לא שמים לב לזה, אני גם לא שמתי לב לזה. זה מה שנותר מדויק מפסח מצרים. אין אפשרות אמיתית לשחוט פסח ולאכול מצות ולהגיע לליל הסדר. בלי שאתה עובר את הקשירה של אלוהי מצרים וחוזר לפסח מצרים לרגע שבו הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ואתה מסתכל על עצמך ואומר, ואני עובד עבודה זרה, ואני יכול לקשור את עשה לקראי המיטה. אחר כך אני יושב על המיטה הזאת, מסובין, ואני אעשה ליל הסדר. ואז אני מלך. זאת הלכה מרתקת. י' בניסן אומר, התוספות היה משהו אחר. הבחורים היכו את המצרים. מה זה קשור? אתם יודעים מה זה קשור? זה פלא פלאות. בי' בניסן בעצם לא התרחש שום דבר על טבעי. אף אחד לא אמור להתפעל. מן הסתם, מי שלא מבין את נפשו של האדם, לא מבין שהמהפכה האמיתית התרחשה ביוד כשהוא קשר. הציניים גם אמרו נראה אותו ביוד א', בטח ביוד ב' הוא יוציא את זה. תזו. הוא לא מבין את המשמעות של זה. מה הנפש עוברת כשהיא שורפת בתוכה את אלוהי מצרים? מה היא צריכה לעבור? אתם יודעים מה התיאור של יוד בניסן מבחינה היסטורית אומר התוספות? בי' בניסן, כשאנחנו עשינו את זה, תשמעו מה קרה. הרי אנחנו עומדים ושואלים תמיד, תגידו, לא הייתה אינתיפאדה במצרים? לא הייתה התקוממות? והתשובה היא אחת, לא. תגדל אתה 200 שנה בבית עבדים. אתם יודעים מה גרם לבחורים של מצרים להתקומם? כשאני הצלחתי לשרוף. כשאני שחטתי את אלוהי מצרים בתוכי. הטבע של המצרים השתנה. אני הולך להגיד דבר נורא. אתם יודעים מה קרה כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים? עם ישראל יצא ממצרים, נכון? והמצרים קמו ואמרו, קומו צאו מתוך עמי, מה זה היה גורג'ס. עברו 6 ימים, והכל התהפך. כולה. וכולם באו 600 רכב בחור. אתם יודעים למה? כי זה לא מהפכה מתוכי. זה הקדוש ברוך הוא עשה. אז זה לא חדר פה. כל מה שקרה במצרים זה תיאור שהקדוש ברוך הוא עשה. למה מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם? למה? למה? נו, למה? כי בחיפזון יצאת. אתם יודעים למה לא צריך לעשות איזה שום זכר? אתם יודעים למה? כי בגאולה העתידה, נו, לא בחיפזון. כי כל התהליך שלנו הוא לא בחיפזון. הוא שתהליך מתרחש. מה הדבר היחיד שממשיכים מפסח מצרים? את שבת הגדול. כי לקשור את אלוהי מצרים, זה עצם התהליך, את זה ממשיכים, זה דבר גוואלד, את זה ממשיכים מההיסטוריה מפסח מצרים. כל השאר לא רלוונטי. סיפור היסטורי. אתה רוצה להבין מה עושה שיהודי מצליח לקשור את האלוהי מצרים למיטה שלו בבית, בשיכון בקומה 17? אז הבחורים המצריים נהיים בני אדם. הבחורים האלה שהם הנמוכים שבבריאה, הם היו הקלגסים הכי נוראיים. אלה הרי בחורי מצרים. אלה שדינם נשאר שהם צריכים למות במכת בחורות. אבל גם בהם התרחשה הפיכה, והם פתאום הבינו שהעולם יכול להשתנות. לא כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, כי אני שחטתי את האלוה שלי. אתם מבינים מה זה שבת הגדול? זה לא יאמן. ואתה רוצה שנחשוב שזה יהוד ניסן? מה היה ביהוד ניסן? קדוש ברוך הוא עזר לנו לבכוע את הירדן. ונכנסנו לארץ ישראל. ועוד פעם היה נס גדול. והיה נס עצום ונכנסנו לארץ ישראל. אבל זה לא חשוב. זה לא יהוד ניסן. לכן לפני כל העניינים של ימות השבוע וימות החודש, לעניות דעתי, החידוש של שבת הגדול הוא לעשות העתק הדבק מיציאת מצרים, מפסח של אותה שנה. רק בזה עושים העתק הדבק. כל השאר שונה. אין, לא על המשקוף, לא דם, לא מזוזות, אין, שום דבר מזה. לא משחו, קחו, אין. יש רק דבר אחד בהעתק הדבק. זה היה בשבת? לפני הצ'ונט? תעשה את זה בשבת? לפני הצ'ונט. אותו דבר. ומכוח זה אתה תוכל להגיע אחר כך. זה הדבר שאיתו אתה יכול להמשיך. אולי, בזה אני עומד, מיטת מרים, שקראנו אותה השבת בפרה אדומה, חז"ל אומרים, למה נשמחה, קראנו פרה אדומה, למה אני מחבר את מיטת מרים? כי פרה אדומה זה בפרשת חוקת, וזה סמוך למיטת מרים. פרק י' בפרשת חוקת זה פרה אדומה, ואז כתוב שבאים קדש ותמות שם מרים. חז"ל שואלים מפני מה נשמחה מיטת מרים לפרה אדומה, נו, ומה התשובה? להגיד לנו שמיטת צדיקים מחפרת. ואיגרת תנחומים מרתקת. איגרת כ"ח באיגרות הקודש של התניא. איגרת תנחומים של התניא למחותנו רב לוי יצחוק מברדיצ'ב. הם מחותנים, נכד ונכדה. ובנו של רב לוי יצחק, רב מאיר, שהיה כנראה קדוש וטהור, מדברים עליו, הוא מסתלק בגיל צעיר, והתניא כותב איגרת תנחומים. היא מתחילה איגרת מאוד עמוקה שם, מושגים שלהם שם, אבל הוא שואל שם בעצם, היא מתחילה בסיפור שמיטת צדיקים מחפרת ובסמיכות לפרה אדומה. והתניא שואל שאלה מצוינת. הוא אומר, למה אתה אומר שמיטת מרים נסמכה לפרה? כי פרשת פרה מחפרת, וסימן שגם מיטת צדיקים מחפרת. אז היא הייתה צריכה להיסמך לכל אותם קורבנות שבאים על המזבח, כי המזבח הוא מזבח כפרה. מזבח כפרה לכל תולדותם. דווקא פרה אדומה הרי, איפה היא נעשית? בחוץ. היא נשרפת בחוץ. הכהן המזה, מזה נוכח אוהל מועד, עומד במזרחו של ירושלים ומזה מבחוץ. נכון? אז לכאורה, אם אתה רוצה לדבר על כפרה, אז לאן היה צריך להצמיד את מיטת מרים? לכל הקורבנות שקרבים לחטאת. מה שנקראת חטאת בפרה אדומה זה בעצם ביטוי מושאל. מי חטאת לא זורק עליו תמהו. אז רש"י מסביר למה זה נקרא מי חטאת. מי נידה זה נקרא מי חטאת. אבל זה ודאי לא עונה על הקריטריונים של חטאת. חטאת מחפרת. והמזבח מכפר. שאלה מצוינת. אפשר אגב לשאול אותה לגמרי אחרת, למה פרה אדומה לא בויקרא? הרי אם זה קורבן, אז מה זה עושה פתאום במדבר? אפשר לשאול את זה אחרת, מה זה עושה במדבר? אני מסתפק בשאלה כמו שאתה נשאל. הוא עונה דבר מדהים. כתוב בארי הקדוש, ככה הוא מביא, שהמזבח מחפר, כי כל עניינו של המזבח זה שאני מביא את הבהמה, כמו שאמרנו עכשיו ששוחטים את האלוה למטה, את השה למטה, אז נשחט האלוה למעלה. אני מביא את הבהמה למטה, ובבהמה למטה אני מביא אותה, והיא כנגד שורשה של למעלה. ככה אומר הארי הקדוש, הרי יש כיסא, מרכבה, ויש לו פני נשר ופני אריה, ולכל דבר, לכל בהמה, לכל חיה, יש את השורש שלה למעלה. אבל מה מביאים על מזבח הכפרה? רק חיות ובהמות? טהורות. נכון? חס ושלום, כל תמה לא יקדש, אסור, חס ושלום, נכון? אי אפשר להביא לשם תמה. גם לא מחשבת פיגול. צריך להביא רק משהו טהור על המזבח, נכון? אז הארי הקדוש אומר שהמזבח לוקח את אותם הדברים בלשון הפנימית של הארי שהם מקליפת נוגה, כלומר שמעורב בהם טוב ורע, אבל מה זה קליפת נוגה? שאפשר לטהר אותם, נכון? שאפשר להעלות אותם, לא חיות מאות, אני לא יכול להעלות אותם. והם עולים לשורשם. זה הכוח שיש לי בעולם. נכון? אני מעלה כל דבר אל השורש שלו. כתוב בארי שפרה אדומה לא באה לחפר על דברים שמקליפת נוגה. פרה אדומה באה לטהר מטומאת מוות. פרה אדומה באה לטהר מהדברים שאי אפשר כבר להעלות אותם בכלל. לכן פרה אדומה נשרפת, מה שמופיע תמיד בכל הספרים הוא שיש את קליפת נוגה ויש מתחתיה שלוש קליפות הטמאות. הארי אומר שזהו היסוד שהפרה נשרפת מחוץ לשלוש מחנות. ופרה אדומה לא רק מחפרת על אותם הדברים שמעורב בהם רע וטוב, ואולי הרע הוא כבר המוני והטוב הוא טיפ טיפה. אלא פרה אדומה מטהרת גם את מה שהוא כבר בקליפות הטמאות הכי נמוכות שיש. לכן על מזבח הכפרה, בוא נחזור להלכה, אני לא יכול להביא קורבן על מזיד. אני לא יכול להביא קורבן על פשע. אני יכול להביא קורבן על שגגה. על מזיד אין הפיכות. על דברים שזדונם קראת ושגגתם חטאת, אני מביא על מזבח הכפרה את החטאת. ומי יטפל לי במזיד? ומי יטפל בקליפות הטמאות? ומי יטפל במה שנראה לגמרי לא הפיך? זה הטהרה של פרה אדומה. כותב באותה איגרת תנחומים התניא לרב לוי יצחוק, לכן מיתת צדיקים נשמחה לפרה אדומה ולא לכל הקורבנות, כי ההתקשרות עם הצדיק העליון יכולה להפך לגמרי גם זדונות. דבר פלאי. זאת הסיבה שמובאת בפוסקים שקראנו, שלא קבעו י' בניסן, כי י' בניסן יכול להיות, נו, יום מיתת מרים. מיתת מרים, זה מיתת מרים המחפרת, זה מיתת מרים הגדולה, זה מיתת מרים שיכול להיות שהייתה צריכה לדחות בכלל את הסיפור הזה. כי מה מתארת מיתת מרים? מיתת מרים מתארת שיש משהו שהפיך לגמרי, שכל העולם יתהפך. כל העולם יכול להתהפך. הטבע שלי היה מעדיף לעסוק בזה מלעסוק בשחיטת אלוהי מצרים. אתם שומעים איזה דבר עמוק זה? לכן קבעו את זה בשבת, כדי שאני לא אבוא לבטל את זה מפני שאני עכשיו נמצא בהתפעלות ממיטת מרים שמחפרת. לפסח לא מתכוננים עם הסיפור על מיטת מרים ולא עם הנס של יהושע בן נון. זה גבלת. לפסח מתכוננים עם לשרוף את הסיגריה. עם לקחת את השה, לקשור אותו לקרעיים של המיטה שלך. רק אתה יודע מה יש שם. ולשחוט את האלוה שלך. ולהפסיק לקטר על זה שהבחורים של מצרים מנובלים. כשתשחט את האלוה שלך, הם יעשו אינתיפאדה. סימן תף למד. הלכה. שבת שלפני הפסח, קוראים אותו שבת הגדול. נדמה לי שהפשט של ההלכה זה, ולא יום אחר, אלא דווקא שבת. ומצווה לקרוא אותו שבת הגדול, כדי לדעת שהוא הגדול בשבתות שיש השבוע. ומכוחו אפשר לקחת איתנו את מה שנשאר בנו מפסח מצרים, ולהגיע לפסח. אני חוזר לדברים של ההתחלה בשבוע הבא. שני דברים בשבת הגדול. בשבת הגדול. יש שיעור של שבת הגדול בירושלים, עיר הקודש, בישיבת הכותל. אנחנו עושים את זה בכוונה בישיבת הכותל, כדי להתרגל בעזרת השם, הולכים להיפגש שם בסוף השבוע לקורבן פסח. ולכל העניינים, אז שלא יהיה חדש, ושלא יגידו בעיות, חניות ובלגן, בלי תירוצים, בלי כלום. אז חזרה גנרלית בשבת, וזה בניין גדול, ישיבת הכותל. תמיד שאלו אותי, למה צריך כזה בניין גדול? אמרנו, בשביל שיהיה מקום לכל הנעליים של הכהנים. אז בעזרת השם. וביום ראשון הבא, אני בנסיעה, אז לא יהיה שיעור. אז השיעור פה הבא יהיה ביום ראשון שאחרי פסח.